שאל השואל ואמר, ט"ו בשבט מתקרב ובא, והוא אמור לחול השנה בשבת, והואיל והוא שמע ברדיו וגם קרא בעלונים שלא יברכו על הפירות בין קידוש לבין נטילת ידיים, אלא או אחרי האוכל לפני ברכת המזון או אחרי ברכת המזון, ומאחר והוא לפי מנהג אבותיו נוהג לאכול בין קידוש ובין האוכל כולל שבת ג'עלה, פירות, פיצוחים, האם צריכו למנע מן הג'עלה כל השנה בגלל ההוראות שהוא שומע ברדיו וקורא בעלונים, והאם הוא צריך לפחות בשבת זו לנהוג כפי שהוא שומע ברדיו או קורא בעלונים שצריך לברך על הפירות בזמן אחרי האוכל לפני ברכת המזון או אחרי ברכת המזון, והוא מצפה להוראה בעניין זה. והתשובה, ימשיך לנהוג כמנהג אבותיו כמו כל ליל שבת, ואשריו וטוב לו שזהו המנהג היותר מקורי, היותר אמיתי, וטוב גם שיוסיף ויאכל פירות גם אחרי ברכת המזון ויברך כדי שיוסיף למאה ברכות, כי גם דבר זה שורשו במנהג אבותינו כפי שהתבאר להלן. לפני כן נסביר ונאמר שט"ו בשבט מבחינה תלמודית הוא איננו מועד במובן של איזשהו חג זוטה, אלא רק זמן שעל פיו נקבעים דיני עורלה ודיני תרומות מעשרות של אילן. אבל אחרי התלמוד התנהגו לט"ו בשבט כאין מועד זוטה, וזאת בהשפעת המקובלים אשר אמרו, מה נאב יאה לנצל את הזמן הזה שהוא זמן לדיני עורלה ולדיני תרומות מעשרות לאילנות, כדי לשבח לשם על בריאת עולם הצומח ועל פירות האילן, וגם לשבח ולהודות לשם על ארץ זבת חלב ודבש, לאכול מפריה ולברך ברכות ולומר פסוקים. ואז ט"ו בשבט הפך להיות מעין מועד קטן, ונהגו שלא לומר, לא לפול תחנון ביום ט"ו בשבט ולא לטענות בו. כך התפתח מנהג אחרי התלמוד, וכאמור, ונהגו שביום ט"ו בשבט לאכול מפירות האילנות ולברך עליהם ולומר פסוקים שיש בהם שבח לשם על בריאתו את עולם הצומח ואת פירות האילן וכו'. לתימן המנהג הזה לא נקלט. היו בבית כניס הלוסדה מיעוט אשר נהגו בט"ו בשבט לומר פסוקים מעין שבח השם בענייני הפירות והאילנות, אבל לא היה מנהג של אכילת פירות וכיוצא בזה. היום עם עלותנו ארצה, מטבע הדברים ט"ו בשבט באופיו המועדי החדש הזה נתחבב, ואפילו על אחינו הלא דתיים, כי בסך הכל זה דבר נחמד שמגישים פירות ואוכלים פירות. ויתרה מזו, אפילו אחינו הלא דתיים הוסיפו מצווה במרכאות עוד על המצוות של היום הזה, שהרי כתוב כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וכדי להוביל עניין של יישוב הארץ הם נוהגים בנטיעות ביום זה, למרות שכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, זה לא מצוות עשה, אבל זה דבר יפה ליישב את הארץ, זה דבר יפה, ואם יש סיבה למסיבה, למה לא? ובלבד שיכוון את ליבו להביא שוב השמיים. בין כך ובין כך, ילדינו, נכדינו, נינינו, באים אלינו לביתנו עם הנהגות של הגנים, שבימים כאלה אוכלים מן הפירות, מברכים עליהם, ומאחר יש בזה מנהג טוב, אין לדחות מנהג כזה, אלא עד רבה לקלוט אותו, אלא שכשקולטים אותו, מן הראוי לדע את הבסיס ההלכתי היותר מתאים. ובאמת, כשאנחנו מדברים על אכילת פירות ולברך עליהם, כשמדובר ביום חול, אין שום בעיה, ישב, יאכל פירות, יברך עליהם, עובר לעשייתן, ואחרי עשייתן, אדרבה ואדרבה, יהנה מעולמו של הקדוש ברוך הוא, וישבח אותו, ויטע בליבו את אהבת ארץ הקודש וכו'. אין בכך דבר רע, אדרבה זה כולו דבר טוב. אבל כאמור, בט"ו בשבט, שהוא חל בשבת, שאז מתעוררת השאלה, מתי לאכול את הפירות הללו ולברך עליהם. אז היו כאלה שאמרו, בין קידוש ובין הסעודה לא יאכל פירות, כי אסור להפסיק בין הקידוש ובין הסעודה, כי אין קידוש אלא במקום סעודה. והרמה בעקבות הרמב״ם אומר לאלתר מיד, והיו באמת בתימן שכבר רצו לערער אחר אכילת פירות ומקדמות, שזה מנהג הג'עלה, בין קידוש ובין סעודה, בין קידוש ובין סעודה, ואמרו, הנה הרמ"א אומר שאסור להפסיק בין הקידוש ובין הסעודה. ומהריץ דחה את דבריהם ואמר, זה לא גדר של הפסק, מילא אם הם מפסיקים ומדברים, יושבים ככה לכמה דקות של דיבורים וברבורים בין קידוש הסעודה, זה לא טוב. אבל מן הרגע שמגישים פירות ומברכים עליהם, וכל אחד מברך ועונים אמן בדברי תורה ושירה, אין לך דבר יותר עונג שבת יותר מכך, אין לך חלק מן הסעודה יותר מכך, זה הקדמה לסעודה, זה הכנה לסעודה, וזה לא כדי שלפסק. ועד רבה הפוך מכך, אם אדם אוכל מיידית אחרי הקידוש, עוד לפני שנהג במנהג אכילת הג'עלה, הוא כאילו חס וחלילה מורעב. אדם שהוא מורעב וישר כבר אוכל, אומר, רגע בעצמך, אם יבואו רב עמי ורב עשה להיות אורחיך, והם אורחים מכובדים למדי, אם ישר אתה תבוא תכבד אותם בפת לאכול את הפת, אתה כאילו חס וחלילה מתייחס אליהם כאל מורעבים, שאתה כבר מיד נותן להם לאכול כמו אדם שתקפו בולמוס. זה לא יפה, זה לא נימוסי. ולכן קודם כל בחן אנחנו נוהגים לאכול פירות, בגדול החל לברך ובקטון קילה, בנימוסים כל אחד מסתכל מי כבר ברך, וכל אחד מדרך בקול, וכולם עונים אמן. אשרנו, איזה מנהג נפלא הוא זה, יש בזה כבוד שבת, יש בזה עונג שבת, יש בזה נימוסים, יש בזה שבח לשם, אין לך דבר יותר מעלה מכך. אלא שמה שקרה הוא שאנשים הבינו לא נכון את דברי הרמ"א וחשבו שזה אסור, אז מחריץ דחה דבריהם מכל וכל. אז יוצא איפה, אין איסור לאכול פירות ופיצוחים ולשתות משקאות בין קידוש לסעודה, ועד רבה יש בזה מעלה גדולה מאוד. אלא מה, כאן באנו לבעיה שהרב עובדיה יוסף מגדיר אותה בכך שלא נכניס ראשנו בין הרים גדולים. מה פירוש? רבנו זרחיה הלוי אומר שאם אוכלים פירות בין קידוש לסעודה ואין צורך לברך לאחריהם, כי ברכת המזון פותרתם, כי הם חלק בלתי נפרד מהאוכל והכנה לאוכל. והריף אומר, לא, צריך לברך ברכה לאחריהם. ונחלקו ביחס ליל הסדר, שערי בליל הסדר אנו שותים כוס בשיעור, כוס יין ראשון ושני, ואין אנו ברכים עליהם ברכה אחרונה, אלא ברכת המזון פותרתם, ואחר כך עוד שני כוסות, ואז אנחנו ברכים ברכה אחרונה מעין שלוש עבור שני הכוסות הנותרים. והריף אומר, הנה חנני, צריך לברך אחריהם. אנו אוכלים כזית קרפס בליל הסדר, ואין אנו ברכים ברכה אחריו. אומר השולחן ערוך, הנה חנני, צריך לאכול פחות מכזית, כדי שלא יתחייב בברכה האחרונה. אומר הרב עובדיה יוסף, כדי שלא נכניס את ראשנו למחלוקת בין גדולים, לכן אנחנו ממליצים שיוכל את הפירות אחרי הסעודה לפני ברכת המזון, שאז ברכת המזון פותרת את הברכה שאחריה, או יותר טוב מזה, שיגישו את הפירות אחרי ברכת המזון ויברכו לפניהם ואחריהם, ועד רבה ישלימו מהברכות. זו ההמלצה שלו. אבל הרב עובדיה יוסף, בגלל שלא נעלם ממנו ספרים העוסקים בכל דבר ודבר שהוא מברר, הביא את הפוסקים של חכמי תימן, מורי דאוד משרקי, מעריץ, מורי נדף ועוד, כולם שדנו בעניין של הג'עלה, ואמרו שמנהגנו שאין אנו מברכים אחריהם. ולכן הוא אפילו דחה אחד הרבנים התימנים הצעירים שהורה לא לברך, שהורה לא לברך על הפירות בקידוש הסעודה בגלל החשש של הברכה, כי הוא אומר לא, מנהג יהודי תימן שלא מברכים לאחר מכן. כלומר, אדרבה, לא נעלם מאותו גדול מנהגנו שהוא המנהג היותר מקורי. והראיה בסימן קעין דלת באור החיים בשולחן ערוך, הוא אומר שיין של הקידוש שהאדם שותה כשיעור, המקדש שותה כשיעור, אינו מברך אחריו ברכה אחרונה, אלא ברכת המזון פותרתו. ולעוד פוסק מרן שהיין שברכנו עליו בקידוש ושתינו ממנו, אם ייקח יין בסעודה לא יברך עליו, כי הוא עדיין מכוח היין הקודם. כלומר, היין הקודם זה התחלת הסעודה, אף שזה היה לפני נטילת ידיים. כך שבאמת ליל הסדר וכולל שבת הם הראיה חזקה מאוד מן יהודי תימן. הוא גם מביא ראיה שמורי הביא אותה מהירושלמי, שבזמן שהיו עושים קידוש החודש על די בית דין, היו עושים מסיבה והיו אוכלים ענבים געלה לפני הסעודה. שאלו, למה אנחנו מברכים ברכה אחרי אחרת ענבים, הרי אוכלים כשיעור? והשיבו פשטות, בגלל שאוכלים פת לאחר מכן, אוכלים סעודה. הרי שהיסוד של הג'עלה הוא מוצק מאוד עוד מתקופת התלמודים, התנאים והמוראים, וזה המתכון של ליל הסדר, וזה המתכון של כל השבת, ולכן זה המנהג הנפלא ביותר ואמיתי ביותר. ומשום כך לנו אין שום בעיה, כל הדיונים וכל ההמלצות הם לכל אלה שלא נהגו בג'עלה, אבל אלה שנהגו בג'עלה לא הפסידו את האבן היקרה הזו. בוודאי שבליל ט"ו בשבט שהוא בליל שבת ימשיך ברוב עוז ויתר שאת כמו כל שנה, כמו כל שבתות השנה, לאכול את הפירות בליל שבת בין הקידוש ובין הסעודה, ואל ישנה ממנהגו זה. אלא אנו נמליץ ונאמר, כשם שהמלצנו שבכל ט"ו בשבט אפילו בחול יאכל פירות כמנהג טוב עם ברכות, כך אנו ממליצים ומקדמים בברכת ההצעה של רב עובדיה יוסף שיאכל פירות אחרי ברכת המזון כדי להשלים מהברכות. ואנחנו נאמר באוזניו של מורנו הגדול הרב עובדיה יוסף שגם זה מנהג עתיק של יהודי תימן, שהרי בזמן שעושים סעודת מצווה לחתן היו עושים אוכלים ג'עלה עם פירות ומשקאות בחן, בלימוסין, בשירה מופלאה, בשירת קודש, בהוד והדרה ובחרדת קודש. אחר כך נוטלים, אוכלים סעודה, מברכים ברכת המזון, ושוב מגישים תמרים, סימוקים, סומסום, שתייה, כדי להרבות בברכות שיהיה מהברכות. ואם כן נאמר, אנו מקדמים בברכה ונמליץ בשבת זו לאחינו אוכלי הג'עלה, על מנת שגם תזכרו את הסעודת מצווה שהולכת ונעלמת בעמונותינו מרובים, שהמנהג הנפלא הזה הולך ונעלם. השבת אנו ממליצים שגם אחרי הסעודה נאכל פירות כדי להשלים מהברכות, ונזכר גם מנהג אבותינו בסעודת מצווה שהוא ממש בנוי לתפארת. התלבטו הרבה מאוד אם יש בזה משום מרבה ברכות שלא לצורך. אבל מורי בפרק שביעי מהלכות תפילה הלכת תתווה ותזן הוכיח בעליל שאין אצל רבנו הגדר הזה להרבות ברכות שלא לצורך, אלא יכול האדם לאכול פרי לברך לפניו לאחריו, ועוד פעם לאכול מאותו פרי ולברך לפניו אחריו ביום שבת כדי שיהיה לו 100 ברכות, וזה לא נקרא גורם ברכה שאינה צריכה. כך מורי הוכיח בעליל, כשם שאמרו בתוספתא במגילה שאם כל המתפללים בית הכנסת עמי ארצות לא יודעים לקרוא בספר תורה, לא נהגו כמו שהיום אשכנזים והספרדים שהחזן קורא ומזמינים אותם רק לברך, אלא מה אמרו בתוספתא במגילה? מזמינים את זה שיודע, הוא עולה ראשון, מברך לפניה ואחריה, גומר ראשון, עוד פעם מברך לפניה ולאחריה, מברך לפניה וקורא שני וברך לאחר שני, ואותו אחד שבע פעמים הוא שקורא ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, וברכות לפניה ולאחריה, ולא ראו בזה עניין של ריבוי ברכות שלא לצורך. זו ראיה מכרעת וחזקה מאוד. וכן גם כן הקוראים מרן השולחן ערוך ברך צדי א' מביא את זה רב עודו יוסף באורח חיים סעיף ג', אם נמשכה סעודת הבוקר בשבת עד שהגיע זמן המנחה, יפסיק הסעודה ויברך ברכת המזון ויטול ידיו ויברך ברכת המוציא ויסעוד. הרי שלא ראו בזה ברכות שלא לצורך, למרות שהוא נמצא באותה סעודה והוא רוצה לצאת ידי חובת סעודת שחרית וסעודה שלישי. אז אם כן, איפה? לסיכום, אנו ממליצים בכל ביתר סעד להחיות את מנהג אבותינו אכילת ג'עלה בין קידוש הסעודה בהוד בתפארת בהדרת קודש בליל שבת זה של ט"ו בשבט בוודאי, אלא אפילו כל ליל שבת, ולעוד אלא שבליל ט"ו בשבט זה שחל בשבת, אנו ממליצים שגם יאכלו פירות אחרי הסעודה בשביל לשמר את המנהג של סעודת מצווה שהיו נוהגים אחרי הסעודה לאכול פירות וממתקים מיוחדים. זה אפיקומן, גם זה יסודו בגמרא ובמשנה, אפיקומן, מוציאים תמן מיני מתיקה ומברכים אחריהם כדי שיהיה מהברכות. ועד רבה, בזכות ט"ו בשבט המתחדש הזה נחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את מנהג אבותינו שכולם מקורות תנאים ואמוראים, וכאמור ערכם לא יסולא בפז. רבי חנינא בן עקשיא, השם עושה גדול.